נפתח ונאמר לך שלום, ערב שבת שלום, הרב בן ציון מוצפי.
שלום, שבת שלום ומבורך. חזקו ואמצו, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו קונה עלינו, מעשה ידינו קוננו. תודה על הכל.
אמן, תודה בשמחה, ואנחנו בפתח הדברים שוב נברך את חברנו אבישי חיים בן שושנה לרפואה שלמה. מקווה שישוב אלינו כאן במהרה.
אמן.
ואנחנו נפתח עם מאזינים ראשונים בקו הטלפון. שלום לכם.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רב, אנחנו יודעים שבאמצע השבוע יש בעיה לגרום לברכה שאינה צריכה, משום שם השם לבטלה. בשבת הרב כותב, הרב עובדיה כותב, שמותר לגרום לברכה שאינה צריכה. אז מישהו שאל אותי, האם אפשר לאכול תפוח? לגמור לאכול תפוח, להביא אגס, לברך עליו ככה, וככה להשכים ברכות. האם אתה בגדר שגורם ברכה שאינה צריכה שמותר?
לא, זה הכוונה. לא, לא, לא. גדר ברכה שאינה צריכה, זה לדוגמה, ישבת לאכול פירות, ואתה מפסיק, יוצא החוצה, מתעסק באיזה עסק לכמה דקות, מסיח את הדעת, ואחר כך חוזר ומברך שוב. זה גורם ברכה שאינה צריכה. בשבת אפשר לעשות כן, אבל לא שיצא לדקה או דקותיים. לפחות רבע שעה או חצי שעה, והוא יודע שהוא יחזור והוא כן יאכל, אז הוא יחזור ויברך מחדש, כן יעשה כן, כדי להשלים מאה ברכות. והוא עדין, אם מביאים לו עוגה באמצע הסעודה, הוא לא רוצה לאכול את העוגה, כי אם אוכל אותה בתוך הסעודה, הוא לא יברך עליה. כי ברכת המוציא פותרת. אלא מה הוא עושה? הוא מברך ברכת המזון, ואחרי ברכת המזון הוא מברך בורא מיני מזונות על העוגה. זה גורם ברכה שאינה צריכה לכתחילה, בשבת מותר לעשות כן. תודה.
תודה, תודה רב, ישר כוח, ורק אני אומר ובקש ממאזינים שכותבים אלינו שאלות כתובות אל תוות המסרונים, בבקשה לעבור על השאלה רגע אחת לפני ששולחים, כי יש המון טעויות ואני לא תמיד מצליח להבין, וכמובן לא רוצה גם חס ושלום להטעות את הרב, אז לעבור על השאלה רגע אחת לפני, שהשאלה תגיע בצורה ברורה, בעברית. כן, נעבור אל מאזינים נוספים, בבקשה.
שלום הרב.
שלום, שלום.
שהקדוש ברוך הוא יזכה את הרב לאריכות ימים, שנזכה לשמוע עוד הרבה מתורתו.
אמן, תודה.
יש לי שאלה, לפני כשלוש שנים אני הלוויתי לחבר שהוא יצרן תכשיטי מפיל זהב, וחתמנו על שטר הלוואה ובמצורף על שטר היתר עסקה כדת וכדין. השאלה שלי כיום, לאחר שלוש שנים, האם מותר לי לקבל ממנו את מפיל הזהב, אף על פי שכנראה ערכו עלה? תודה.
כן, כיוון שעשית איתו יותר עסקה, וזה צמוד לזהב, אז כיוון שזה צמוד, אתה לא צריך להפסיד. אתה הלוות לו מחיר זהב. מה הלוות לו, כסף או זהב ממש?
לא, מטיל זהב, מטיל זהב.
מטיל זהב, אז אתה מקבל מטיל זהב בחזרה, כן. או אותו, או את ערכו, כן?
כן, ברור.
לא הלכה, אין בזה שום ריבית. ברור תהיה.
אמן, תודה, ישר כוח הרב. נעבור אל מסרון, שואלים האם בברכו, כאשר הקהל עונה, האם הוא צריך לעמוד או לשבת, והאם יש הבדל בין שחרית לערבית?
מפורש בספר שאלות ותשובות יהווה דעת, שאין לעמוד בברכו ואין להשתחוות, מסיבה שכתב השולחן ערוך, וזה הלכה שפסוקה בתלמוד, שאין לנו לכרוע ולהשתחוות איפה שהחכמים לא תקנו, חוץ מארבע השתחוויות, מקומות שיש לנו בתוך תפילת העמידה, וכן בעלינו לשבח, אבל לא יותר מזה. מחוץ לזה אין לנו שום מקום שאנחנו קוראים או משתחווים. לכן בברכו מפורש בהלכה שלא להשתחוות. תודה.
תודה, ישר כוח הרב, ונמשיך עם מאזינים, בבקשה.
שלום לך, כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי, השאלה שלי לגבי מה שאנחנו רואים כל יום בתפילה, במזמור תפילה לדוד. ושם יש איזה כמה מילים שקצת לא הובנו לי. כתוב, אין כמוך באלוהים. לכאורה זה קצת קשה מה, וכי הוא בר השוואה, אתם יכולים בר השוואה למישהו אחר, שאלוהים אחר, יש אלוהים אחד. ברגע שאין כמוך באלוהים, כאילו יש כמה אלוהים ואתה הכי טוב. זה קצת קשה לי.
אז אם כבודו ישים לב על פרשת משפטים, מובא כמה פסוקים שם, שנזכר כמו אשר הרשיון אלוהים, לשלם שיניים לרעהו. מה זה הרשיון אלוהים? שמה זה דיינים. אלוהים זה כל אדם, או כל שלטון, או גוף, או אדם, שיש לו סמכות להעניש, או לשלול, או לחייב, או לפתור, כל דבר ודבר, הוא בגדר אלוהים, שהוא שייך לאותו עניין שהוא פוסק בו. אז ראינו הפסוק עצמו משתמש במילה אלוהים לכל מיני שלטונות. אז שלטון, אלוהים פירושו שלטון. אכן אמר, אין כמוך באלוהים השם, ואין כמעשיך. אבל צריך להפסיק שם, יש פסק. אין כמוך באלוהים, אדוני, ואין כמעשיך. כלומר, בכל השלטונות שיש בעולם, אין שלטון שהוא דומה לך. ברוך תהיה.
כן, יישר כוח, נעבור אליהם מאזינים נוספים, בבקשה.
הלו?
שלום.
שלום וברכה לכבוד הרב.
שלום, שלום, כן.
הרב, אני לומד בישיבה בבאר שבע, ואנחנו נמצאים במסכת בבא מציעא. אז שם נשאלה שאלה, אנחנו יודעים לעניין בכור בהמה, שותפות עם גוי פותרת מדין בכור.
נכון.
האם גם לדין מעשר בהמה, שותפות עם גוי פותרת?
באמת, אין לפני ספרים לומר לך, אבל על פניו, כן. היא פותרת גם לגבי מתנות כהונה, זרוע לחיים וקיבה, לגבי בכור, לגבי הרבה דברים. אז נחשב שותפות של הגוי, והגוי לא מצווה, אז הוא פותר אותי. ברוך תהיה.
כן, נשאר כוח, תודה, ואנחנו נמשיך עם מסרון הרב, שואלים האם דין בצל ירוק כדין בצל רגיל שעבר עליו הלילה.
עיקר מה שהגמרא דיברה עבר עליו הלילה זה על בצל ירוק. בזמנם היו משתמשים בצלים ירוקים, והכוונה כשקלפו אותו. הראש של הבצל, שזה האזור השורש, הוא קלוף. אבל מפורש בפוסקים, שאם נשאר שם השיער כמין זקן, יש לו עוד לבצל הזה, בצידו, זה לא אוסר. אז אם נשאר בצל במצב כזה כל הלילה, מותר באכילה. גם אם הוא כלוף. תודה.
תודה, תודה. ישר כוח. עוד מסרון הרב שואלים, האם ידוע לנו מתוך המקורות מה היה שמה של אמא של רבקה אמנו?
של?
רבקה אמנו.
רבקה אמנו לא ידוע לנו. לא ידוע. אשתו של
פתואל,
לא ידוע.
תודה, ישר כוח, נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
מדבר מסעוד מפתח תקווה, רציתי לשאול אותך בבקשה, יש לי אזכרה של אבא, בית בכסלי וזה חל בשבת, האם אני יכול להקדים את זה?
לעשות מה?
אזכרה של אבא זל.
מה אתה יכול, מה שאלת אם אתה יכול לעשות?
להקדים את זה לפני שבת.
כן, כן, בוודאי. אתה רוצה לעשות לימוד או כל דבר אחר, שיהיה לימוד לעילוי נשמתו ויבואו בני המשפחה מערים אחרות, ולא, שזה לא יהיה בשבת, כן, אבל בשבת עצמה תשתדל ללמוד תורה אז, או בלילה שלפני שבת, אל שבת אחרי הקידוש והסעודה, שב ללמוד לעילוי נשמתו, יש בזה מעלה גדולה שזה היום שלו, אבל להקדים את ההזכרה בהחלט מותר. תודה.
כן, תודה, ישר כוח. נמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
כן, שלום, שלום כבר הרב.
שלום, שלום.
כן. שלום, עד כמה חובה, אולי ראוי, אבל עד כמה חובה ללבוש כוח וחליפה לברכת המזון?
מה זה עד כמה? אני לא יכול להגיד לך עד כמה. ראוי לאדם...
לא, לא עד כמה, כאילו, מבחינת דינית.
ראוי לאדם להשתדל כן לחבוש כובע גדול, או אפילו מעיל שהוא יוצא איתו החוצה, בשעה שהוא מברך ברכת המזון, כי זה כעומד לפני המלך. כי יש הרבה הלכות ששייכות ברכת המזון שהן דומות לתפילת העמידה. כגון עצימת העיניים, או שצריך בסידור, שלא להרהר בדברים אחרים, שלא להביט ענה וענה, וכן על זה הדרך. אז לכן בברכת המזון אדם צריך להיזהר בזה מאוד מאוד. אז אחד הדברים שמטילים על האדם אימה, והוא מרגיש יותר שהוא מדבר עם המלך, זה בשעה ברכת המזון, שהוא לובש את הבגדים שלו, שהוא רגיל לצאת איתם החוצה. ברוך תהיה.
כן, תודה, תודה, ישר כוח. נעבור אליהם מסרון הרב, וכותב מאזין לגבי אבא, שנתן, נסה להבין ממה שהוא כתב, נתן את כל מה שיש לו שתי בנים במקום לארבעה, וגם אבא זה קנה שני גברים, ואת הקבר השני נתן לאחד מהבנים, למרות שגם אשתו וגם אותו בן חיים. שואל, מה הדין?
זה לא נושא לטלפון, ולא נושא לשיחת בנים, אלא במהירות הבזק. זה נושא שראוי יותר לשקול אותו ולדון בו ולראות מה בדיוק הוא עשה ומה בדיוק אמר ואיפה ומה, ולפי זה יפסקו. אז הטוב ביותר שיפנו לרבנים גדולים או לבית דין, שהם ידונו בנושא הזה ויחליטו מה צריך לעשות.
כן, תודה, ישר כוח הרב, תודה, ונמשיך עם המאזינים, בבקשה.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול...
שלום.
רציתי לשאול לגבי אישה בהיריון, אם מותר לה לאכול קורקום ואיזה מאכלים, כאילו כדאי שתיזהר בהם, אם יש כאלה.
יש סוגיה שלמה במסכת כתובות, מה טוב לאישה לאכול, ביניהם יש שם ביצים, זה טוב לאישה שיצא הילד עם עיניים טובות, יפות, יש שם גם אכילת אתרוג, שיצא ילד רחני, וכן על זה הדרך. אז יש דברים שכתוב שם להימנע מהם, ובעיקר צריך להימנע מלדבר לשון הרע, מלשמוע דברים אסורים, ממריבות ומחלוקות, ולהשתדל לקרוא תהילים ולשמוע דברי תורה, זה מאוד חשוב. תודה רבה.
תודה, תודה רב, ישר כוח, נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
ערב שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
מחכים בציפייה לסידור כל ציון לימות החול, שנזכה ליהנות גם מזה.
תתפלל שהשם יעזור.
אמן. עכשיו שאלתי, בעניין שיש לצום ביום היורצייט לאבא ואמא, האם זה שייך גם באישה? ואם לא, אז מה אישה יכולה לעשות הכי טוב ביום של יורצייט להוריה?
יש כמה סיבות בהלכה למה מתענים באותו יום. אחד הדברים זה לעשות לא נחת רוח, אז גם הבת יכולה לעשות נחת רוח. אחד הדברים גם שהמזל באותו יום הוא קצת לא טוב. ולכן גם בנות לכאורה גם כן צריכות יותר שמירה ויותר חיזוק. אבל כל זה בתנאי שזה לא יהיה על חשבון הבית. שאם היא תצום ועל ידי זה היא לא תוכל לטפל בילדים, או היא תרגיש חולשה, או להידרדרות במצב הבריאותי שלה וכדומה, אז יוצא שכרו בהפסדו. כעיקר הבית מוטל על האמא. עם כל הכבוד, היום יש יותר פמיניזם, שיותר הגבר נושא בעול, נכון, הגבר צריך לשאת בעול, כך יש לזה במקורות שלנו, אבל עיקר הבית זה האישה, היא נקראת עקרת הבית, ועיקרו של בית. ולכן אם אישה לא מתפקדת כעוגן, אפילו באחוזים פחות, זה כבר משפיע על כולם. ולכן צריך להיזהר. אז השאלה, באיזה מצב היא יכולה להיות, אם היא תצום או לא תצום. אז בדרך כלל נהגו, אצלנו נהגו שאנשים לא היו צומות. יש כאלה שכן נוהגים לצום, אנחנו לא נוכל להגיד להם שלא יצומו, אבל אנא שיזהרו עם יד על הדופק, אם ירגישו לא טוב, בהחלט יכולות לאכול ולשתות. תודה.
תודה, תודה לך הרב ישר כוח. נמשיך עם מסרון. כותב מאזין שהוא מוזיקאי ומנגן בפסנתר. שואל האם הוא יכול להלחין מוזיקה לפסוקים מהתהילים, גם כדי לשיר בצורה פרטית וגם כדי לפרסם את ההקלטה, לזכות את הרב.
האמת שלכתחילה זה לא פשוט בחינה הלכתית לשיר פסוקים של תורה. זאת אומרת שהגמרא אומרת, הסעודים בנך ככלי שיר, ולא מדובר רק בשיר השירים בחינה. אלא גם בכל הפסוקים של התנ״ך. ולכן בעדות המזרח וכל הספרדים היו נוהגים, לכן תראה יש להם ספרים של פיוטים. היה שירים, מחרוזת של שירים, עשרות רבות, של שירים לשבת, שירים ליום טוב, שירים לפסח, סוכות, למועדים, לשמחות, לחתונה, יש אולי 40-50 שירים, מה שאני מכיר, ולבר מצווה, ולברית מילה, ולעוד, ולעוד, ולעוד. למה? כדי לשבח את הבורא על אותו מאורע, אותו אירוע, או אותו תאריך ש... שאנחנו שמחים לקראתו. אז חיברו שירים, והיו גדולי רבני הספרדים במשך כל הדורות. מתתחיל מהראשונים הכי קדומים, כמו הרד"ק, רבנו דוד קמחי כתב שירים, היו עוד כמה, רבי שלמה בן גבירול, רבי אברהם בן עזרא, רבי יהודה הלוי, ואחריהם, שהיו כולם, היו גדולי עולם, היו גדולים בתורה, לא רק הם מפורסמים בציבור הכללי כמשוררים, אבל הם היו גדולי עולם שכתבו חיברו ספרים תורניים. וכן גם כן אחר כך בתקופה יותר מאוחרת, רבי ישראל נג'רה, שהיה לפני כ-400-500 שנה, הוא חי בעיר עזה, והיה הרב של העיר, הרב היה, היו כמה וכמה משוררים שכתבו שירים. יש לנו את הגאון הרב יוסף חיים, בעל הבן איש חי, כתב למעלה מ-300 שירים. ולא נשכח את אותו משורר גדול, רבי שלם שבזי, זכותו תגן עלינו, קדוש ונורא, שחי לפני 300 שנה, שאני ישבתי לחקור את הנושא שלו, מצאתי שהוא כתב לא פחות מ-3,000 שירים. וכולם, על פי הקבלה, כמיהה לציון וכמיהה לירושלים ולבית המקדש ולגלות שישראל נמצאים בה, ודברי חיזוק ועידוד בצורה מדהימה. ואז ראינו שהיו גדולי עולם שהם היו חיברו לנו שירים. ולמה? כדי לא לשיר את הפסוקים, לכן זה הרבה יותר כדאי. הייתי מציע לשואל הנכבד שיקח אחד משירי רבי שלום שבזי וינחין לו איזה מנגינה וישמיע אותה, זה יהיה דבר מדהים מאוד.
כן, תודה. ישר כוח, תודה תודה, ואנחנו נמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שבת שלום. נתחיל לבקשה לישון, בשיעור השבוע אצלנו למדנו שלגבי איסור לילד נוכריה ביום חול או בשבת, ואחד הטעמים לאיסור היה שמילדים ילד בסופו של דבר לעבודה זרה. ומצד שני ראינו בפרשה בשבוע שעבר לגבי ישמעאל, שרשום באשר הוא שם, זאת אומרת
שכבוד ברוך הוא... אני לא יודע, איפה היית שאסור לילד אישה נוכריה? איפה היית?
בשולחן ערוך למדנו, שאחד הטעמים שהם בסופו של דבר מיילדים ילד לעבודת הרע. זה לא הלכה למעשה, זה רק אחד הטעמים.
לא, זה מדובר בזמן מסוים, שאז הייתה עבודה זרה, וגידלו ממש לעבודה זרה. זה לא מדובר באופן כללי. בכלל לא. וההלכה הזו בכלל לא קיימת, כי למעשה מפורש במשנה במסרת גיטין, שמטפלים בחולים נוחרים כמו שבחולים יהודים. ויותר מזה, אפילו בהרוגים הגויים, ואפילו מחבל, אנחנו קוברים אותו, לא באותו קבר עם ישראל, אבל קוברים, כתוב בפירוש, שמטפלים בהם ומטפלים גם בעניים שמחלקים להם כספים, אז מטפלים גם בעניים נוחרים משום דרכי שלום. המשנה חוזרת על זה כמה וכמה פעמים. ובוודאי ובוודאי שצריך להגיש עזרה גם לגוי כדי שלא יהיה חלילה איבה ושנאה בין האומות, חס ושלום. תודה רבה.
כן, תודה, תודה רב, ישר כוח. נמשיך עם מסרון הרב, שואלים האם אבלים אוכלים בשר בתוך ה-30 יום?
כן, כן, גם בתוך השבעה. אני יודע שיש כאלה שימצאו איסורים שלא כתובים לא בגמרא ולא בשולחן ערוך. מותר לאבל לאכול בשר, מותר הכל. מה שאסור לאכול בשר זה אונן קודם הקבורה, לא עלינו של הנפטר. אבל אחרי הקבורה, אדרבה ואדרבה, מותר לו לאכול בשר, עוף, אם הוא צריך, הכל רגיל, ואין לאסור בכלל לחלוטין את הדבר הזה שאין לו שורש בהלכה.
תודה, תודה רב, ישר כוח. נעבור לעוד מאזינים, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
חשבן או מה חשבן? משנה אם אומרים כך או כך?
לא שמעתי, מה?
חשבן או מר חשבן?
כן.
משנה אם אומרים כך או כך?
נוהגים לקרוא לו מר חשבן, על שם הגשמים שמתחילים לרדת בו. מר אין גויים כמר מדלי, מה זה מר? זה מים. מים שיורדים, זה אחד הפירושים. יש עוד ביאורים וטעמים למה הוא נקרא מר חשבן. אבל זה הטעם העיקרי, שזה לשון מים. כך נוהגים, גם בכתובה ובגיטים כותבים מר חשבן, ולא כותבים חשבן. ברוך תהיה.
תודה רבה.
על עוד דבר.
תודה, תודה. נמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
שלום רב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול את הרב, האם...
תרים את קולך בבקשה, לשאול מה השאלה.
האם מותר להתפלל בפלאג, בערב שבת פלאג, וכאילו לא, אחרי שאתה מתפלל לא ישר לעשות קידוש. ללמוד ואז אחרי שקיעה לעשות קידוש. האם זה בסדר או שזה לא טוב?
אתה רוצה לומר לקבל עליך שבת, קבלת שבת ותפילת ערבית עם זמן פלג המנחה. זה אתה שואל. ואחרי זה לא לקדש מיד, אלא להמתין עד שיהיה לילה. כן?
כן.
זה היה מעשים בכל יום, דברים ידועים, ועד היום יש רבים, קהילות רבות, שנהגות כך, אשכנזים, ספרדים, בהרבה מדינות ובהרבה ארצות, ויש לזה סימוכין בהלכה. לכן התפלא מנחה קודם זמן פלג המנחה, ואת ערבית ואת קבלת שבת יעשה אחרי זמן פלג המנחה. אז הוא לוקח את הזמן בדיוק סנדוויץ' כזה באמצע, ואז הכל בא מקומו בשלום. ברוך תהיה.
כן, תודה, תודה, ישר כוח. נעבור לעוד מאזין או מאזינה לפני ההפסקה, בבקשה.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי בבקשה לשאול, האם מותר להמשיך להדליק נר לאימא שלי שנפטרה, מלאו לה 12 חודשים בספטמבר, ובראש השנה, היא נפטרה בערב ראש השנה, ואנחנו כל השנה הדלקנו נר, האם צריך להמשיך להדליק נר?
זה היה, סליחה שאני אומר לך, מיותר לחלוטין. אין כל משמעות ואין כל הנאה לנפטר בהדלקת נרות. נר מדליקים רק בשבעה ימים הראשונים. מדוע? כיוון שהנשמה כן באה לבית האבלים. כתוב בזוהר הקדוש, אז מקברה לביתה, מביתה לקברה, מקברה לביתה, הנשמה הולכת ובאה. משך שבעה ימים. ביום השביעי עולה ולא יורדת. לכן אחרי שבעה ימים לא מדליקים נרות בבית. בית זה לא מקום של הנצחה. אז לומדים תורה, קוראים פרק תהילים, קוראים פרק משנה, קוראים הלכה, אבל לא צריך להדליק נרות. לכן זה היה טעות, בהחלט טעות, שאנשים, יש הרבה נשים שמדליקות נרות, יש כאלה שמוסיפות בהדלקת נרות וגם שורפות את הבית אחר כך. היה מעשה כזה באיזו שכונה מסוימת, פעם יצאנו בליל שבת מבית הכנסת מהתפילה, והיה נעקה גדולה ומרה, קראו לנו לבוא להציל. מה קרה? איזה בית שהתחיל לעלות בלהבות כתוצאה מ-39 נרות, לא יודע איזה מספר זה, שהדליקה האישה. וידוע הסיפור המפורסם, שהייתה אישה אחת שהייתה מדליקה כל ליל שבת, לפני כניסת שבת כמובן, 24 נרות. שאל אותה עם אחד הבן שלה כשגדל, למה 24? אמרה לו, כנגד הפרק, הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו, יש בו 20. אז הוא ספר, הוא אומר לה, אמא, אבל יש 26 פסוקים שם. מה את מדליקה 24? אמרה לו, מה קרה לך? אתה רוצה שגם לסיחון דעוג אני אדליק נרות? לא רוצה להדליק להם נרות. אז מכאן פשוט חכמים אמרו את זה, כדי שהאדם ידע שלמעשה אין לזה משמעות להדלקת נרות. תודה רבה.
כן, תודה, תודה רב. כאן מורשת מקבלים שבת עם הרב בן ציון מוצפי, ואנחנו ברשותך רב נשוב לשאלות המאזינים בקו הטלפון, בבקשה.
כן.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול בשביל אשתי, השם שלה הוא שירה, וביקשנו בשביל הברכה מאיזה רב, הוא אמר לשנות את השם לסרה.
מה אתה רוצה ממני כעת? אני לא בקיא בשמות, לא מתעסק עם שמות. וכל יום, שני וחמישי, לפעמים כל שעה או שעתיים, מחליפים שמות. בפרט נשים. נשים שבאות לבקש ברכה, אתה שומע שרשרת של 4-5 שמות, אם אין לה איזה 4-5 שמות, זה לא אישה. זה, אני לא יודע מה להגדיר. לא מוגדרת. אז זה מין מגפה כזאת שהתחילה בדור האחרון. לפני כן לא היה דברים כאלה. כן.
כן, תודה, תודה רב, יישר כוח. נמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
הלו.
שלום.
שלום הרב, אני רוצה לשאול שאלה. בן אדם שכן רוצה לקרוא לבן שלו משה חיים, ולבן השני יצחק חיים. יכול לקרוא להם ככה לשני הילדים? בשם השני?
יש דיון בהלכה בזה, יש מי שמתיר, אבל יותר נכון לא לעשות את זה.
יותר נכון לא לעשות.
כן, יותר נכון לקרוא שם אחר, ולא צריך שתי שמות.
ואם נולד ילד ביום שישי בקיסרי, יכולים לעשות לו ניתוח ביום שישי או לחכות ליום ראשון?
את הברית, אתה שואל.
כן.
את הברית. לא, ניתוח ביום שישי, רגע, יום שישי, ולמול אותו ביום שישי אתה רוצה.
כן.
למול אותו ביום שישי. אשכנזים מקלים בזה ומתירים במילה תחויה. גם מילה לא תחויה, שהיא בזמנה, אם הכל תקין, אפשר למול אותו. בשבת לא מלים, אם הוא נולד בקיסרי. אבל נולד ביום שישי, מלים אותו ביום שישי. כל טוב.
תודה, תודה רב, ישר כוח. נמשיך עם מסרונים. הרב, שואלים לגבי מסעדה בשרית שעושה שליחויות, במידה והשליח אינו יהודי. האם זה יכול להיות לחשב לבשר שנתעלה מן העין?
יש בזה בעיה בהחלט, אז הפתרון הוא שיש חותם בתוך חותם. כך הגמרא בחולין פסקה וכך נפסק בשולחן ערוך. כלומר, יש שני סימנים. א', האריזה חתומה וסגורה ואטומה, ויש עליה חותמת, ועליה חותם נוסף, באופן שאני בטוח שהוא לא יחליף את זה, ולא יהיה לבוא לזה מכשול. יהיה מותר, אם יש שני חותמות. ברוכים תהיו.
תודה, תודה רב, ישר כוח. עוד מאזינים, בבקשה.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
הקדוש ברוך הוא ייתן בריאות איתנה לרב עד בו משיח, כי כן עומד.
אמן, כן, יהי רצון.
הרב, לגבי הלכות בורר באוכל, כידוע הכלל אומר שמותר לבור את הטוב מהפסולת, אבל כל זה רק לאלתר. אז מה אנחנו אמורים לעשות בערב ליל שבת, כאשר אנחנו באמת נשאר חתיכת עוף או חתיכת בשר, ואנחנו רוצים להציע את זה לארוחה, לסעודה השנייה. שזה רק למחרת, זה לא לאלתר. והרבה לא שמים לב לזה.
ההלכה אומרת שאם אני חש שהאוכל לא יתקלקל, והמזון שמתקלקל, אני יכול לקחת את כל השיירים של האוכל הראוי לאכילה, לרכז אותם בכלי אחד, לשים אותם במקרר. מה קורה כאשר אין מקום במקרר, אלא רק לחתיכות העוף או הבשר הראויות לאכילה, אז מותר יהיה לי לקחת, לשמור אותם במקרר בפני עצמם, מכיוון שאין כוונתי כאן לברור, אלא כוונתי היא לשמור אותם שלא יתקלקלו ולמנוע קלקול. ולמנוע קלקול יהיה מותר. ברוך תהיה.
תודה, תודה רבה, ונמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
הלו.
שלום.
שלום לרב.
כן.
הרב, שאלה, אצלו בית כנסת טעות, מי שמטע עץ ערבה. פחות מחודש.
מה הוא עשה?
נטע עץ ערבה.
אוי אוי, נו.
עכשיו, השאלה, אנחנו נסתם צריך להוציא אותו, אבל אפשר לשים אותו בידנים איתו, מה לעשות, מה לנהוג?
לא
לטפל בעץ. הוא לא שם לב שיש מיטה וזה.
לא לטפל בעץ, לא לתת לו לחיות, הוא ייפול מאליו ויבול מאליו. אחרי השמיטה אנחנו נבוא ונעזור לו לטעת עץ ערבה חדש. זה הדרך היחידה. כי כל נאבד ונשמר אסור בשמיטה. תודה רבה.
כן, תודה, תודה למאזין. הרב, נעבור אל מסרון. שואלים האם יש עניין לא להשתמש במוצרים חד פעמים מפלסטיק, מאחר והם מזהמים את העולם, מבחינת לשמור על העולם שהקדוש ברוך הוא ברא.
בוודאי שאנחנו מצווים להגן על העולם ועל כדור הארץ ועל הבריאות של כולנו, כי זה קשור לבריאות של כולנו. כי אחר כך באים דגים ואוכלים אותם, ואחר כך הדגים נופלים בידיים של בני אדם, ולא רק העניין של הדגה, אלא כל העניין של האטמוספירה והקלקול שיש, שנוצר בחלל האוויר, וכל השינויים של מזג האוויר, זה גם כתוצאה מכל זה, ההתחממות הגלובלית, מה שנקרא, יש לכל הדברים הללו השפעה מיידית, וזה כולל גם כן אלה שנוסעים עם רכבים שהם לא תקינים, והם פולטים גזים ועשן וגורמים נזקים חמורים בלתי הפיכים גם לאנשים הבריאים ולא רק וכל שכן לחולים. אז כל אלה אסורים מן התורה, צריך לדעת, זה עבירה דאורייתא. ויכול להיות שהוא מקצר חיים של בני אדם על ידי כן, ואז זה כבר קשור לדיני רציחה, חס ושלום. לכן מאוד צריך להיזהר בכל דבר שגורם נזק לרבים. ויש גמרא מפורשת, ודע כי על כל אלה יחל במשפט, על כל נעלם. מה זה נעלם? משיבה הגמרא, אם אדם הלך בדרך במקום אפילו לא של יישוב, וחוץ מכבודכם רקק שם, ועבר חברו, עבר איזה אדם אחר כך וראה את זה, וזה גרם לו להימאס, גם על זה דנים אותו ביום הדין. לכן אדם צריך להיזהר, לא לגרום שום דבר שמבין נזק או לכלוך או קלקול, אם לאחרים, אם באופן כללי לעולם כולו.
תודה. תודה, תודה רב. נעבור אל מאזינים בבקשה.
הלו.
שלום.
שלום, כבוד הרב. הלו.
כן, הרב שומע, בבקשה.
יש לי שאלה, הרב. פחית קולה מוצרת חוץ, אנגליה, מאנגליה, מותר לשתות ממנה?
לא מכיר. אני לא מתמצא בקשויות של קולה. תשתה, יש תוצרת הארץ עם מכשר מצוין, אפשר להשתמש. ברוך תהיה.
תודה, יישר כוח. נעבור לעוד מאזינים, בבקשה.
הלו.
שלום.
שלום, אריכות ימים למועד הרב.
אמן.
תהיה לשאול שאלה. אני בדרך כלל כל השנים, השנים האחרונות, לא הפסקתי להגיד סליחות. לא הפסקתי להגיד את הסליחות שמתחילים מאלול. כל השנה המשכתי להגיד סליחות. עכשיו אני קצת לא בקו בריאות, ורציתי לדעת אם זה נדר ואם צריך להתיר את זה.
לא. למה לא? כיוון שכל דבר שאדם נהג בו, והוא לא שהוא רוצה להפסיק לנהוג בו, אלא הוא אנוס שהוא לא יכול לנהוג באותו מנהג, אז הוא לא צריך לעשות את זה האתרה. אבל בכל זאת, תשמוך על האתרה שעושים בערב ראש השנה, או 40 יום לפני יום הכיפורים, ו-40 יום לפני ראש השנה, הרי יש, זה כפי שתיקן הרב חידה, לפי הזוהר הקדוש. אז לכן, תסמוך על האתרה הזאת, ואתה יכול ללחוש לאחד מהמתירים, שאתה מבקש להתחרט שלא אמרת בלי נדר על זה שקמת, היית נוהג לקום כל יום לסליחות. אתה לא מתחרט על שקיימת את המעשה, כדי לא להפסיד את המצווה, אבל אני מתחרט שלא אמרתי בלי נדר. ואז יועיל לך. כן?
כן, תודה.
בריא עולם, לעד לעולם, כל טוב.
אמן. תודה רב. נעבור עם מסרון, שואלים הרב, האם לכל חטא, לכל אבון, יש תשובה?
כל חטא וכל אבון, דרשו רבותינו במדרש על הפסוק, תשב אנוש עד דקה, ותומר שהוא בני אדם. נתנו סימן שזה ראשי תיבות של עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. זה תשב אנוש עד דקה. אפילו עבר על אחד משלושת אלה, או על שלושתם, ובא כעת הוא מתחרט ושב בתשובה, מקבלים אותו בתשובה.
ותומר שובו בני אדם. הקדוש ברוך הוא מקבל כולם בתשובה. כן.
תודה רב, תודה. ונמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
הלו, כן.
שלום,
שלום. רציתי לשאול האם צריך ללבוש כובע וחליפה בברכת המזון, ואם בשבת יש יותר עניין להחמיר בדבר.
שאלו את השאלה הזאת כאן בתחילת התוכנית, וישבנו שכן. יש עניין ויש בזה לכבד את הקדוש ברוך הוא, כיוון שאנחנו מברכים בברכת המזון, זה דומה לתפילת העמידה, וכן צריך, כמו שבתפילה אדם לובש את בגדיו שבהם עומד לפני המלך, כך גם כן בברכת המזון. תודה.
תודה. עוד מאזינים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
שאלה לגבי אכילת לחם. אדם אוכל במקרה אחד 20 גרם, ובמקרה השני 100 גרם, עם ברכת מזון. השאלה שלי היא לגבי מה שהוא משאיר, חתיכת לחם שהוא מברך במוצי. האם יש עניין לדוגמה שאחרי הברכת מזון, הוא מברך עוד הפעם המוצי ואוכל את החתיכה שהוא השאיר, או שיש עניין פשוט להשאיר אותה, או שעוטפים וזורקים? מה עושים עם החתיכה לחם שנשארת?
קודם כל לא זורקים לחם, אסור. זה גורם לעוני, חס ושלום. לא יבוא ולא יהיה. אלא לא זורקים, אז מה כן עושים? דוגמה, עכשיו סעודת ליל שבת, אנחנו עושים סעודה, נשארה חצי פרוסה, או חצי פיתה, חצי לחמניה, משאירים אותה, עוטפים אותה בניילון, משאירים אותה על השולחן, כך נהג רבנו ארי, משום להניח ברכה אל ביתך. והזוהר הקדוש כותב, מי שמניח לחם על השולחן כל השבת, לאורך כל השבת, לא חייב להיות אותו כיכר, גם אם הוא מחליף אותו, או חתיכה אפילו, לא יחסר מזונותיו, לא יחסרו כל השבוע. כי השבת היא מקור הברכה. ולכן, הוא ישאיר את החתיכה הזאת, ויוכל אותה בסעודה הבאה, והסעודה הבאה ישאיר עוד חתיכה אחרת. וכן יעשה פעם מדי פעם בפעם, ויהיה חכם שלא לגרום זריקת לחם בשום פנים ואופן. ברוך תהיה.
ישר כוח, תודה. ונמשיך עם מסרון הרב. שואלים לגבי ילדה בת 7 שלא עשו לה קידוש הודיה שנולדה, האם ניתן, צריך לעשות כעת?
אתה יודע, אני לפעמים מתפקע מצחוק שאני שומע כאלה דמיונות מכניסים לאנשים בראש. דבר שבכלל, בעיקר אצל עדות המזרח, מעולם לא נהגו לעשות לא קידוש ולא כלום. זה מנהג אשכנזים, וגם אשכנזים לא כולם נהגו בזה. חלק מקהילות מסוימות, בעיקר במזרח אירופה, נהגו בזה. אז זה לא קשור לשום דבר, לא לשידוך ולא לזה שיש לה ילדים, ולא לזה שהיא גדלה או היא צמחה או היא הצליחה. שום משמעות אין לכך כלל ועיקר. כן.
כן, תודה. עוד מאזינים, בבקשה.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
שבוע שעבר קראנו שאבימלך אומר לאברהם, מה הנה שבע הכבשות שהצבת לבדנו? ואברהם עונה לו, את שבע הכבשות ייקח מידי, כי תהיה לעדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. וכי כבשה יכולה להיות עדה, איך תהיה להיות עדה בדיוק?
לא, זה היה סימן שהיו עושים ביניהם, תראה את המפרשים שם בפסוק. היו עושים סימן כשהיו מבטיחים או נשבעים אחד לשני על איזה דבר מסוים, אז היו עושים איזה דבר שהדבר הזה יהווה מעין קיום ואמונה שהשני יאמין שאנחנו עומדים בהסכם שסיכמנו בינינו. ברוך תהיה.
תודה, תודה רב, ישר כוח. נמשיך עם מסרונים הרב. שואלים האם בשבת ניתן לומר את תפילת הרשש שאומרים בעלות השחר בימי חול.
כן, שמעתי את השאלה הזאת, נשאלה כמה וכמה פעמים גם באתר דורש ציון. מותר לומר, אבל אם יש שם איזה שורה או שתיים שמדברים על חטאים או על פשעים, את זה לדלג. אבל לא נראה לי, אני כמה שזכור לי, אין שם איזה בעיה באמירת הבקשה שם.
כן. תודה. עוד מסרון, שואלים מה הדין לגבי קיור שנמצא בתוך שירותים, האם נטילה שם מועילה?
בכלל לא. בהחלט לא. את כל המקום הזה דינו כשירותים, ואין ליטול שם ידיים, אלא רק מחוץ לשירותים.
תודה. עוד מסרונים הרב, שואלים האם בתחילת תפילת 18 צריך לפסוע שלוש פסיעות לאחור וקדימה?
קדימה זה בעיקר האשכנזים הקפידו בזה. אומנם יש לזה סמך בדברי רבנו הארי שהיו עושים כן, וכך כתב גם, כתבו הבאים אחריו, אבל מעיקר המנהג לפני תפילת העמידה אין צורך, מתי כן יש צורך אם הוא מתפלל בבית, כיוון שהוא אנוס להתפלל בביתו, אז כיוון שהוא לא עשה היכון לקראת אלוקיך ישראל, אז הוא צריך לעמוד, ללכת שלוש פסעים אחורה, ולהתקדם קדימה, כדי שכעת הוא עושה איזו פעולה שמראה שהנה אני כעת בא להתפלל לפני הבורא העולמים. אבל הפסיעות שאחרי העמידה זה חובה, זה שלוש פסיעות כדי להיפרד מלפני המלך. ובעיקר לפי הקבלה יש בזה עוד יותר חמור, כיוון שבעמידה הוא בעולם האצילות, ואז הוא חוזר את שלושת העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, חוזר אותם בשעדי שלוש פסיעות. ואם לא בכי, אז הוא גורם נזק לעצמו חלילה.
כן.
צריך להיזהר, כן.
טוב, אנחנו, הרב בן ציון מוצף, הגענו לסיומה של השעה שלנו.
כן, אנחנו הגענו לסיום, רק ביקשו ממני, ברשותך, כיוון שהיו נוהגים תמיד להזכיר את הכנס ביום שלישי, בשלישי הקרוב, אנחנו באשקלון, זה בהיכל אליאב, ברחוב ציפורי, צמוד לבית ספר מעיין חיים ושלום. אז ביום שלישי הקרוב, בשעה 8:30 בערב, בעזרת השם, יהיה כבר שעון, אני מבין שכבר מוצאי שבת, מחליפים את השעון, או ביום ראשון?
במוצאי השבת הם מזיזים, בשעה 2,
שעה. כן, אז זה מוצאי שבת. מוצאי שבת מחליפים את השעון, אז זה בשעון חורף, בעזרת השם, אז תודה רבה לצוות באולפן, תודה רבה לכם, תודה רבה לכולם, הזכו ואמצו, שבת שלום, והרבה הרבה בשורות טובות.
אמן ואמן, ואנחנו מודים לך, הרב בן ציון מוצפי, תודה, תודה שאתה נמצא איתנו כאן מדי שבוע.